יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים בלימוד הרמב"ם היומי את פרק ד' מלכות עבודה זרה. בפרק זה עוסק הרמב"ם בדיני עיר הנידחת, שהינו מקרה קשה וקיצוני של עבודה זרה, שבה עיר שלמה או רובה הודחו על ידי אנשים מקרבה לעבוד עבודה זרה. עיר כזאת, הנקראת עיר הנידחת, נידונה באופן שונה משאר מקרים של עבודה זרה, בכך שהורגים את כל אנשיה במיטת צייף, ואחר כך שורפים את העיר עצמה כולה על כל שללה, באופן שנחרבת כליל, ומוטל איסור לבנותה שוב מחדש. בהלכה ו' מפרט הרמב״ם את סדר הדברים כיצד נעשית עיר הנידחת שלב אחרי שלב. בתוך הדברים כותב הרמב״ם שלאחר שבית דין הגדול דרשו וחקרו בראיה ברורה שהודחו כל העיר או רובה ועבדו עבודה זרה, היו שולחים שני תלמידי חכמים להזהיר אותם ולהחזירם. ואם חזרו ועשו תשובה מוטב, ואם לא חזרו אלא עדיין עמדו בעיוולתם, היו בית דין הגדול מוציאים לפועל דינם כעיר הנידחת. הלכה זו, האומרת שאנשי נידחת שחזרו בתשובה לאחר שחטו, התשובה מועילה לכך שלא יאנשו, הנה בגדר חידוש גדול וחורגת מכללי ההלכה בתחום האנישה. כפי שכתב על כך הרייבד בהשגותיו, וזה לשונו. טוב הדבר שתועיל להם תשובה, אבל לא מצאתי תשובה מועלת אחר התראה ומעשה. כוונת הרייבד כמובן לדברי הגמרא במסכת מכות דף י"ג עמוד ב', חייבי מיתות בית דין, אם עשו תשובה, אין בית דין של מטה מוכלים להם. אמנם הכסף משנה הבין בדברי הרמב״ם שהוא מתייחס לשלב שעוד לפני שהייתה התראה גמורה לכל אחד מאנשי העיר בנפרד, שאז, אכן, לאחר ההתראה כזאת, באמת לא תועיל תשובה לפתור מהעונש. אבל לפי הבנת הרייבד, וכך גם משמע קצת מלשון הרמב״ם בהמשך ההלכה, יוצא שלפי הרמב״ם מועיל תשובה לעיר הנידחת גם לאחר התראה גמורה. ומשום כך כתב הגאון הרגצ'ובר בספרו צופנת פענח על הרמב״ם, שצריך לומר שכוונת הרמב״ם שאם חזרו בתשובה מוטב, אין הכוונה שנפטרים לגמרי מעונש, אלא שמתבטל דינם כעיר הנידחת, שעונשה חמור וגדול יותר, בכך שהורגים לדעת הרמב״ם גם את הנשים והטף, של כל אלה שעבדו עבודה זרה, כן שורפים את הרכוש ואת השלל, ולכך מועיל התשובה שחוזרים להיות נידונים כעובדי עבודה זרה רגילים, שמיטתם בסקילה, והורגים רק את מי שעבד עבודה זרה בפועל. אלא שעדיין הדבר דורש ביור. הרי אתה, מדוע תשובה אינה מועילה לבטל עונש של בית דין של מטה? משום שתשובה היא קרה בלב. והכלל הוא, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, ולכן הדיין אינו יכול להתחשב בדברים שבלב. ואם כן, כשם שלא מועילה תשובה לבטל עונש משום שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, כך לכאורה לא תועיל תשובה גם לשנות את העונש הראוי שבית דין אמורים להניג על פי כללי התורה. ואם כן, כיצד כאן בדין עיר הנידחת מועילה תשובה לכך שבית דין של מטה משנים את כללי הדין מעונש של עיר הנידחת לעונש של עובדי עבודה זרה רגילים? ביאור נפלא לכך אנו מוצאים מהרבי מלובביץ' המסביר את ייחודיותה של עיר הנידחת, שמשום כך מועיל תשובה. והוא, בדין עיר הנידחת אנו רואים שהתורה הטילה עונש לא רק על היחידים שחטאו, אלא עונש קולקטיבי לכל העיר. וזאת מכיוון שברגע שרוב אנשי העיר הודחו לעבוד עבודה זרה, מתקבלת כאן מציאות חדשה של ציבור שחטא, ואינם נידונים עוד כחוטאים פרטיים, אלא כיחידה אחת של ציבור. ומכוח מציאות חדשה זו נובעים כל הדינים המיוחדים של עיר הנידחת, המטילה עונש כללי על כל יושבי העיר, גם אלו שעבדו עבודה זרה, המציאות החדשה של ציבור מפקיע מהם את העונש הרגיל של עבודה זרה שהוא סקילה, ומטיל עליהם עונש אחר של מיטת צייף. והנה, האפשרות הזאת להפוך מיחידים למציאות חדשה של ציבור, אינו דבר שיש לו מקום מצד הגדרים הרגילים של בני אדם, אלא מתאפשרת רק על ידי מהות רוחנית המייחדת את עם ישראל, ומחברת ומאחדת אותם במהותם למציאות אחת. מהות זו נובעת מכך שיש בכל יהודי נשמה קדושה, ששורשה היא מציאות אחת של כנסת ישראל. על פי זה נבין מדוע דווקא לגבי עיר הנידחת מועיל תשובה, שכן בעוד שלגבי חטאים אחרים, העונש המגיע הוא על מעשה עבירה, ומעשה העבירה היא זאת שקובעת את העונש שבית דין מעניש, משום כך, תשובה שבלב אינה יכולה מבחינת בית דין לבטל את מעשה העבירה. לעומת זאת, בעיר הנידחת, כל העונש המיוחד של עיר הנידחת נקבע לא מכוח המעשה שנעשה, אלא מכוח היסוד הפנימי הנשמתי שמחבר את עם ישראל למציאות אחת, שזה מה שמאפשר את החומרה המיוחדת של עונש של עיר הנידחת. לכן לזה כן מועיל תשובה, שתשובה עניינה הוא גם כן היסוד הפנימי שבלב הוא נשמע עד כל יהודי. עד כאן לפינתנו, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.